תגידו, יצא לכם לעקוב אחרי מה שקורה ביומיים האחרונים? כי אצלי הפיד פשוט עולה באש. ברצינות, אני יושבת מול המסך, שותה את הקפה של הבוקר, ומרגישה שרכבת הערים של הבינה המלאכותית פשוט החליטה ללחוץ על הטורבו. אנחנו לא מדברים פה על עוד פיצ'ר קטן או תיקון בגים. מדובר בגל של הכרזות שמשנות לגמרי את איך שאנחנו הולכים לעבוד עם המחשב שלנו בשנים הקרובות. גם OpenAI, גם Meta, ואפילו אנתרופיק, כולם החליטו לפתוח את המבערים בבת אחת. אז קחו נשימה עמוקה, כי יש לנו המון על מה לקשקש היום. מאיפה בכלל מתחילים? אולי נפתח דווקא עם Meta. שמעתם שהם השיקו את MuseSpark 1.1? המודל החדש הזה הוא לא סתם שדרוג קוסמטי, אלא גרסה שמתמחה ביכולות חשיבה וביצוע משימות בצורה הרבה יותר ממוקדת. הם קוראים לזה MuseSpark, ומה שהכי מעניין בעיניי זה שהם שיפרו משמעותית את השליטה שלו במחשב. הוא יודע לעבוד עם כמה אפליקציות במקביל ולהתמודד עם קוד, וידאו ואודיו ברמה ממש גבוהה. והכי שווה, אפשר לנסות אותו כבר עכשיו במצב Thinking, באפליקציה ובאתר של Meta AI. ראיתי את זה וחשבתי לעצמי, וואו, הם באמת נותנים פה עבודה יפה מאוד, במיוחד בכל מה שקשור לפרוטוטייפינג מהיר. אני מאוד סקרנית לראות לאן זה ייקח אותנו, כשה-API החדש שהם שחררו יתחיל להתגלגל לכלים שאנחנו משתמשים בהם ביום-יום. אבל אל תלכו לשום מקום, כי זה רק החימום. פוז. טוב, ועכשיו, הדרמה האמיתית של השבוע. OpenAI פשוט הטילו פצצה. הם הציגו שני עדכונים ענקיים, משפחת מודלים חדשה בשם GPT-5.6 ומערכת עבודה שלמה שהם קוראים לה, שימו לב ליצירתיות, ChatGPT-Work. כן, יצירתיות זה לא הצד החזק שלהם בשמות, אבל הטכנולוגיה, חכו שתשמעו. אז קודם כל, המודל החדש, GPT-5.6, מגיע בשלוש רמות. סול, שהוא הכי חזק, טרה, המאוזן לעבודה שוטפת, ולונה, המהיר והחסכוני. זה כבר נשמע כמו מערכת שמש קטנה, נכון? אבל השדרוג האמיתי, הפיצ'ר שכולם מדברים עליו, זה מצב אולטרה. מה זה בעצם אומר? במקום שהמודל ינסה לזרוק לכם תשובה בשנייה, במכה אחת, הוא מריץ כמה סוכנים במקביל. הוא פשוט מחלק לעצמו את העבודה. הוא חוקר, בודק את התוצאות של עצמו, ומתקן טעויות לפני שהוא מציג לכם את התשובה הסופית. זה מורגש בטירוף בביצועים של קוד, אבטחת מידע ועיצוב. תחשבו על זה רגע. זה לא סתם עוד מנוע חיפוש מהיר. זו ארכיטקטורה שלמה שמבינה שלפעמים צריך לעצור, לחשוב, ואפילו להטיל ספק בתוצאה הראשונה. אני חושבת שזה מראה על שינוי כיוון ענק בכל מה שקשור לדרישות כוח המחשוב. בשביל להריץ מצב כזה של אולטרה, עם כמה סוכנים שמתקנים אחד את השני, צריך המון משאבים. וזה מביא אותנו ישירות למה שהם בנו מסביב לזה. פוס?
כי המודל לבדו הוא לא הסיפור המלא. הסיפור האמיתי הוא איך הם מחברים את זה לחיים האמיתיים שלנו. ופה נכנסת סביבת ChatGPT-Work. זה הצד שמוציא את המערכת מגבולות הצ'אט הרגיל והופך אותה לסוכן שמנהל פרויקטים ארוכים. המערכת מתחברת לאפליקציות שבהן אתם עובדים, כמו Slack, Google Drive, אימייל ומערכות CRM. היא אוספת את המידע הרלוונטי לבד ויודעת לייצר ממנו תוצרים סופיים, כמו מצגות מעוצבות, גיליונות נתונים או בריפים. רגע, זה לא הכל. אפליקציית הדסקטופ שלהם למחשב מתמזגת עם כלי הפיתוח קודקס ומקבלת דפדפן מובנה. המערכת יודעת עכשיו לעבוד ישירות מול הקבצים והתוכנות המקומיות על המחשב שלכם, מה שנקרא computer use, ויכולה לבצע רצף של פעולות במקומכם. ואם זה לא מספיק, יש עוד שני דברים שהפילו לי את הלסת. הראשון הוא ה-Sites, פיצ'ר חדש שנותן לכם להפוך מידע, רעיונות ודוחות לאתרים, פורטלים ודשבורדים חיים שאפשר פשוט לשתף בלינק. והשני, ה-Scheduled Tasks, אפשרות להגדיר ל-AI משימות שירוצו לבד לפי לוז קבוע או טריגר מסוים. למשל, לסרוק כל בוקר את הדוחות שלכם, לסכם שינויים ולשלוח עדכון במייל. אני ממש מתרגשת מהכיוון הזה. אנחנו עוברים מעולם של צ'טבוטים פסיביים לעולם של קולגות דיגיטליים אקטיביים. פוז.
אבל, וכאן מגיע האבל הגדול שחייבים לדבר עליו. לא הכל ורוד, ויש תחרות פסיכית בחוץ. מט שומר, שהוא אחד החוקרים והבודקים המוכרים והמוערכים ביותר בתחום, פרסם סיכום מעניין אחרי עבודה אינטנסיבית עם GPT-5.6 החדש. מצד אחד, הוא הציג את הפיצ'ר Goal Mode. מה זה בעצם אומר? שנותנים למודל יעד סופי, והוא מסוגל לעבוד לבד במשך ימים, לשפוט את עצמו ולתקן טעויות עד שהוא מסיים. שומר סיפר שהוא אפילו בנה לו ככה סימולציה תלת-ממדית של מנהטן עם רכבת תחתית עובדת לחלוטין, כמעט בלי התערבות אנושית, שזה מטורף לגמרי, נכון? אבל החלק המעניין באמת בסיכום שלו הוא מה שקרה אחר כך. הוא כתב, ואני מצטטת במדויק, ברגע שאנתרופיק שחררו את המודל החדש שלהם, קלוד פייבל, הוא כמעט הפסיק להשתמש ב-GPT-5.6. כן, שמעתם נכון. הוא כמעט הפסיק להשתמש בו. לפי שומר, GPT-5.6 מרגיש כמו מודל קטן שעבר אופטימיזציה מטורפת למבחנים, אבל כשמגיעים לעבודה יצירתית או מורכבת באמת, קלוד פשוט הרבה יותר חכם ודורש פחות השגחה על הקוד. הוא הוסיף שהוא משתמש ב-GPT בעיקר לבדיקות אבטחת מידע ולביצוע משימות פשוטות, כדי לחסוך בעלויות. וואו, זה חתיכת נוקאוט לקמפיין השיווקי של OpenAI. פוז.
אני חייבת להגיד שזה מרתק אותי. המקום השני מעולם לא היה טוב כל כך, אבל כרגע נראה שאנתרופיק עדיין מובילים בשטח בכל מה שקשור לאינטליגנציה רגשית, עיבוד טקסט עמוק וניואנסים. וכדי להוסיף שמן למדורה, לכבוד המאורע, החבר'ה בקלוד פינקו באיפוס מגבלות למשתמשים שלהם. סוג של, היי, ראינו מה עשיתם שם ב-OpenAI, קחו קצת זמן עבודה אצלנו בחינם כדי שתבינו את ההבדל. מבריק ברמת השיווק, וגם סופר יעיל עבורנו. אז מה הבחירה שלכם בסופו של דבר? האם אתם מעדיפים את הלוגיקה החזקה וכלי האוטומציה של GPT-5.6? או את הניואנסים והחוכמה היצירתית של קלוד 5. אני מניחה שזה באמת תלוי במה שאתם מנסים להשיג ביום-יום שלכם. אם המטרה היא לבנות מערכת שלמה שעובדת לפי לוז קבוע, מסנכרנת קבצים ופותרת בעיות אבטחה בצורה רובוטית, OpenAI לגמרי שם. אבל אם אתם צריכים לכתוב, לחשוב, או לפתור בעיות קוד סבוקות שדורשות אדפטציה מהירה בלי להישמר עליו כל שנייה, קלוד הוא עדיין המלך הבלתי מעורר. פוז.
מה שברור מהשבוע הזה הוא שהכלים האלה מפסיקים להיות סתם חלונות צ'אט שמחכים שנקליד משהו. הם הופכים לחלק מהתשתית של מערכת ההפעלה שלנו. המחשב שלנו הופך להיות מרחב עבודה משותף בינינו לבין כמה סוכנים שרצים ברקע. אני מאוד מתרגשת מהעתיד הזה, אבל גם קצת תוהה איך נתרגל לקצב העבודה החדש והמטורף הזה. תודה שהייתם איתי היום בפרק הזה של הפיד שעולה באש. לכו לנסות את הכלים החדשים, ותספרו לי מה דעתכם. נתראה בפרק הבא. ביי ביי!